בעצם לא על הציפייה לגאולה, יש לנו נושא אחר, אבל אנחנו נדבר על זה אחר כך. יש לנו, למשל, דברים שבן אדם לא שם לב, דברים שבן אדם נותן את הדעת, או שהוא חושב שהכל בסדר, הוא לא יודע את האמיתות של הדברים, אז כדאי לעורר. אנחנו מתפקדנו לפקוח את העיניים, לעורר את האדם שבעזר השם יתקן את עצמו בדברים הקטנטנים האלה. למשל, יש זוגות, זה המשך של חתונות וזוגות, יש זוג שברוך השם נפגשו כמה פעמים, ואחרי הכל החליטו שמה? שהם מתחתלים, זהו. פתאום, רגע, יש לי איזה רב שהוא מבין בשמות, אז בוא נלך אליו, נראה מה הוא יגיד. הולכים לרב הזה, הרב הזה בכלל לא יודע שמות, לא כלום, סתם חושבים שהוא יודע, כי אין היום אחד שמבין בשמות, אין. הכרנו רק שתיים, אבל הם בעולם הבא. בכל אופן, הוא בא, אומר, לא, זה לא מתאים, אם ככה יהיה ריב, יהיה. בר מינן, הרס להם את הכל. הכל הרס להם. למה אתה הולך? חבית שונה, אומר, אל תלך לאנשים כאלה. תמים תהיה עם השם אלוקיך. הלך עד עכשיו טוב, מתחתן, כבר מדברים על אולם, על תל. קצת בינה ודעת, היה אומר, רגע, באיזה מצב הם נמצאים? בפגישות, שואל, לפני שנפגשים, אתה שואל, לא, הם כבר עומדים להתחתן, שיהיה להם במזל טוב, הכל בסדר, תלכו הביתה. זה רב חכם, שואל קודם כל לדעת, אבל אם הוא לא שואל, אז בר מינן רק מקלקל, ומי יודע אם הזוג הזה יתחתן פעם. יעלה בר מינן עבון שהוא גרם לזוג לא להתחתן, אולי זה הזיווג שלה, והוא עשה דבר שהוא של טעות, לכן לא ללכת, לא, אני אומר לכם, לא ללכת, אין לנו היום אנשים כאלה שיכולים להבין בשמות. לפעמים אות אחת טעה בה, מספר אחת טעה, אז גמרנו, הכל מתהפך. לכן כל אדם יאמין שבכוח התפילות שהוא התפלל, הקשבחו עזר לו למצוא בת זוגו, וילך בכיוון הזה, ימשיך. לא יחזור אחורה בגלל שהרב הזה אמר שהשמות אינם, פעמים יש לו שתי שמות לבן אדם, הוא עושה חשבון על שם אחד, לא על שתי שמות. וזה קוצו של יהוד יכול להשתנות, כי ישראל למעלה מהמזל, ככה היא אומר חכבי ציון. ישראל למעלה מהמזל, מה הכוונה? אפילו אדם נולד במזל לא כל כך טוב, אומר התוספות, יכול להתפלל, והתפילה משנה את המזל, התפילה היא עולה עד למעלה, ולכן היא יכולה לשנות. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, שמות שווים, אז יוסיף שם. אם יוסיף שם זה בסדר. פעם בא אחד אצל השטייפלר, אמר לו, הוא קוראים לו דוד, והמחותן, כן, קוראים לו דוד חיים, חיים דוד. אז אמר להם השטייפלר, חיים דוד זה לא דוד, זה שתי שמות, אין בעיה. לכן, מזה למדו, שאם הוא קוראים לו דוד, וגם האבא של הכלה דוד, אחד מהם יוסיף לשם שלו, חיים נגיד, 30 יום יקראו לו בשם החדש, וביום ה-30 או יום ה-31 יעשו לו משברך באחד, וזהו. ובזה פותרים את הבעיה. פעמים רוצים אחד השני, וממש מתאים עד שהיא מצאה אותו, עכשיו בגלל השם שלו היא תאבד את הזיווג שלה, לא, יוסיפו לו עוד שם, זה הכל. מה? לא, על זה צריך לחשוש, כן. על זה ספר חסידים הביא את זה ותפסו את זה, הפוסקים תפסו את זה. גם חכם עובדיה, שהיה דורש, היה אומר, להיזהר, לא לקחת שהשם של הבחור כמו השם של האמא, האבא של הכלה. עוד דבר צריך לדעת, להיזהר ולהזיר את החתן והכלה שיוכלו לחם. נמצאים לפעמים בחתונה, רוקדים, 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 אנשים בינתיים מברכים והולכים הביתה, באים לעשות שבע ברכות, כמעט אין אנשים, ואם יש, אם יש עשרה, לא אכלו לחם. זה לא טוב, יש חיוב לברך שבע ברכות בלילה, בליל החופה. איך עושים דבר כזה? לכן, ברוך השם, לפני כמה שנים התחיל הדבר הזה, שמברכים ברכת המזון באמצע. כשעוד יש הרבה קהל, אומרים, בוצאי, שבע ברכות, אחר כך תתקדו כמה שאתם רוצים. וככה עושים, ברוך השם, שהם יהיו את הקנה הזאת. רק מה? החתן והכלה, מרוב השמחה, הם לא יכולים לאכול. לא יכולים לאכול. גם אם אוכלים לחם, לא עושים אותו ככה, חצי שעה לא עושים אותו, עד שהוא נבלע. למה? מרוב השמחה, או שתרות, כל אחד אומר לו, מזל טוב, מפרעים לו, אז צריך להזהיר את החתן והכלה שיוכלו לחם. אם לא אוכלים לחם, לא יכולים לברך שבע ברכות. וזה חבל. לילה הראשון, מברכים רק אשר ברא וזהו. לא ככה, אלא צריך לשים לב. זה דברים קטנים שאדם לא שם לב. מרוב השמחה, אפילו בעל השמחה עצמו, הוא לא שם לב. עובר הזמן, ובפרט עכשיו, שעכשיו קיץ, והלילה הוא מאוד קצר. אז עלול לאבד את כל השמחה שלו, כל כך הרבה כסף שילם, ובסוף לא יברך את הברכות, העיקר זה הברכות. גם צריך לדעת, תהלכות, פחות או יותר, אדם שהוא, נגיד, אבי החתן או אבי הכלה, ילמדו את ההלכות האלה. יש ספר בית חתנים של הרב משה פנירי, שם הוא מסביר יפה מאוד את כל המתי מברכים שבע ברכות, מתי לא מברכים, באיזה מקרה. בכל אופן, ביום החופה, בזה של החופה, בבניין של החופה, יכול לברך את כל השבע ברכות. בזה אין מחלוקת. יביא עשרה אנשים שיאכלו, כולל החתן והכלה, יכול לברך שבע ברכות. אין בעיה. בזה לא אומרים, אם למשל, מזמינים אותם לעשות להם שבע ברכות. אז הם עושים את השבע ברכות, לא בבית שלהם, בבית של מישהו אחר. כמעט כל הפוסקים אומרים, יברך רק ברכה אחת, אשר ברא. ואין להביא אשכנזי שיברך את כל הברכות. אלא מי שמשתתף בסעודה. אם הוא יביא אותו מראש, ישתתף בסעודה, טוב. אבל להביא אותו כדי שיברך את הברכות, זה כמו גוי שבת כזה, זה אסור לעשות דבר כזה. אלא, לדאוג, יש כאלה, ואני ראיתי מקרים כאלה, שעושים כל השבעה ימים בבית של החתן. החתן למשל, זה הבית שלו, עושים פה את כל, מי שרוצה לכבד אותו, יביא את האוכל איתו. פה אנחנו אוכלים, פה עושים שבע ברכות, וכל לילה מברכים שבע ברכות. רבי אליהו אבא שאול, עליו השלום, הוא ככה היה כשהוא התחתן, שהאבא שלו, חבית שון, חיתן אותו, אז הכל היה במקום אחד, וככה לא היה שאלה, להגיד אשר ברא, להגיד שבע ברכות, לא להגיד, פתר את כל הבעיה. מי שיכול לעשות דבר כזה, זה טוב מאוד, יש לו הבית של החתן והכלה, ששם הם יושנים, ושם הם אוכלים ארוחת בוקר, וארוחת ערב, אז מה, יש את ארוחת צהריים שמזמינים, מביאים, אז תביא, מי שרוצה לכבד את החתן, יביא את האוכל איתו, וכולם יסעדו ויברכו את השבע ברכות. בזה כבר לא תהיה בעיה. מה? כן. כזית, לפחות.
לא כביצה?
לא חייב כביצה. כזית זה מספיק. כן, יכול לברך ברכת המזון וכזית. נכון שכתוב בתורה, ואכלת ושבעת ורק דווקא אם הוא שבע, אבל בני ישראל יחמרו על עצמם, אפילו אוכלים כזית, והם לא שבעים, אז יכולים. וגם אפשר לצרף את שיטת מגן אברהם, שאם הוא אוכל כזית לחם, ואוכל עם זה אורז ואפונה וכו', זה מצטרף. הלכה לא ככה, אבל פה אתה יכול לסנף אותו בתור סניף, שיוכל לברר. מה? כן. לא, לא אחד מהם. הם עכשיו שתיים. הם היו פעם אחד. אחרי הטבעת הם שתיים. לא, לא יברך. אני יודע, הייתי במקרים, כשאני מגיע לחתונה, אני אומר לאבי הקלה או אבי החתן, מי שנמצא לידי, תדאג שהחתן והקלה יאכלו. מאוד טוב שהזכרת לי, לא יודע, אדם שוכח. אז ככה יאכלו, ייתנו להם הרבה דברים, אפילו עם מים, עם משקה, לפעמים זה לא נכנס לגרון, מרוב השמחה, הוא לא יכול לאכול, סתם לא התאבון. אבל בכל זאת, ייתן לו לאכול כזית לפחות, כדי שיוכלו לברך. בשעת שמחת חתן וכלה, המוזמנים שבאו לשמח חתן וכלה, צריכים להיזהר שלא לפגוע ולא לקלקל את הרכוש של בעל האולם. כמה פעמים ראינו שעולים על הכיסאות והריפוד נקרע, כן? וזה מי ישלם את זה, הוא לא שם לב, הוא עלה ולמשל יש מישהו שבא לעשות איזה תעלולים וכולם רוצים לראות. אז אלה עולים על גבי כיסאות ומקלקלים את הכיסאות. לפעמים יש איזה אולם יוקרתי והם רוצים לו, כל כיסא כזה עולה הרבה כסף. אז צריך להיזהר, כדי משים לב שלא יהיה מצווה הבא בעבירה. בטח, בטח, יגיד לו, אני קראתי את הזה, כמה צריך לשלם לך? שלם לו, עבור ריפוד, כן, ודאי. ככה צריך, אם לא אחד לשלום, אדם חוזר בגלגול על שווה פרוטה, לא חבל. כמה צדיקים, גאוני עולם, שהלכו לשמיים, ולא היה להם שום עבון. אבל מה, היה איזה משהו, כשהוא היה אחרי בר מצווה, והוא לקח משהו, היה, אני זוכר, היה מעשה מהרב חיים ולוז'ין עליו השלום. אחד הבחורים בישיבה היה חולה. והמחלה הזאת יכול לרפות אותה איזה רופא שהוא גר רחוק, רחוק מאוד. אז ראש הישיבה, הרב חיים ולוז'ין, הביא שתי בחורים, אמר להם, תלוו אותו, הוא חולה, לא מרגיש טוב, תקחו אותו אצל הרופא, ו... טוב, בדרך הם נכנסו לאיזה פונדק לאכול משהו. שם בעלת הפונדק הכירה אותם, מכירה את הבחורים. אז היא מאמינה להם. היה חסר 7 אגורות לבחור הזה. הוא אכל, אבל היה חסר לו 7 אגורות. אז הוא אמר לה, כשהוא יחזור מהרופא, אז הוא ישלם את זה. אבל מסכן, הוא נפטר, הלך לעולמו. והחבר שלו גם לא שם לב מזה, הוא לא סיפר לו. אז יום אחד רב חיים ולוז'ין היה הולך בפרוסדור של הישיבה, פתאום הוא רואה את הבחור הזה שנפטר. הוא היה רגיל לראות אנשים שנפטרו, אז ככה הוא לא התרגש. אבל מה שלומך? מה קורה איתך? מה בעולם העליון? אמר לו, ברוך השם, הכל בסדר, אבל מה? אני חייב 7 אגורות, 7 אגורות, ושבע האלה לא נותנים לי להיכנס למחיצה בגן עדן. אני מבקש, באתי, נתנו לי רשות להתגלות כדי לבקש. אמר לו, תנוח דעתך, אל תדאג, אנחנו נשלם את ה... וככה היה, וברוך השם, הוא הופיע עוד פעם בחלום, ואמר, תנוח דעתך, כבוד הרב, כשם שהנחת את דעתי כעת, נתנו לי רשות להיכנס למחיצתי בגן עדן. יש הרבה סיפורים כאלה, אבל זה סיפור אמיתי שהיה ידוע בכל האזור שם. ולכן כמה את הרכוש של חברו, גם אלה שבונים מרפסות וכל מיני דברים, צריכים מאוד לזהר. אם עושים עם היתר בנייה, יש לו היתר, מה אתה רוצה? אתה באת לגור כאן על מנת שאם יש יותר, אז יעשו, קצת יחסו לך מהשמש, יחסו מהשמש. אבל על מנת זה אתה באת לגור פה. שיש כאלה דברים שמרחיבים וכו'. אבל אם הוא חורג מהמסגרת ומפריע לחברו, זה ודאי שזה אסור וצריך מהר לתקן את עצמו. כן, היום בעזר השם אנחנו נדבר, לא מה שאמרתי קודם, אלא דרך ארץ ושמירת הפה. המשנה בנגעים אומרת, כיצד ראיית הבית? הוא בא אשר לא הבית, אדם שרואה נגע בבית, איפה הוא הולך? הוא הולך לכהן. הוא בא אשר לא הבית, בעל הבית, והגיד לכהן למור, כנגע נראה לי בבית. אפילו תלמיד חכם, ויודע שהוא נגע ודאי, לא יגזור ויאמר נגע נראה לי בבית, אלא כן נגע. מה, אתה לא יודע? אתה תלמיד חכם. תראה, יש גריס, יש גודל של הסימון במעלה, סימן שזה תמה. מה, אתה לא יודע? אני יודע, אבל אסור לי להגיד, כי זה זכותו של הכהן להגיד. הכהן, אפילו אם נכנס איתו תלמיד חכם, ואומר לכהן, תגיד שזה תמה. הוא אומר תמה, זה נהיה תמה. אפילו שהוא לא יודע, עם הארץ, כהן עם הארץ. בכל זאת, אמר רבי מאיר, וכי מה מתמה לו? אתה אומר, הבית נהיה תמה. על מי אתה אומר שזה תמה? אם תאמר, עציו ובגדיו, העצים, הכיסאות, הבגדים שלו, ומתכוי, מתכוי איתיו, הכוונה, כלים שעשויים ממתכת. אם עליהם אתה דואג, מה הבעיה? מטבילו והם תאורים. ייקח אותם, יטביל אותם בנהר, במעיין וזהו. אז מה, הוא לא הפסיד כלום. על מה חסה התורה? על כלי חרס, על פחו, על תפיות, זה סוגים של כלי חרס קטנים. אם כך חסה התורה על ממונו הבזוי, כל וחומר על ממונו החביב. אם כך על ממונו, כל וחומר על נפש בניו ובנותיו. אם כך על של רשע, הרי הנגעים באים בגלל לשון הרע, כל וחומר על של צדיק. אז כל זה יקרות לנו שבאמת למה, אז יש כמה פתירוצים, ומכל תירוץ יש כמובן את המסר הרוחני שבזה. הראם בשם רבותיו תירת, כיוון שבדבריו אינו יכול לשפוט, לכן לא יאמר דבר שאינו ברור. לא ברור לך, אתה הסתכלת, ראית, כמו שאמרו החזל, למד לשונך לומר דני יודע, שמה תתבדה. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, בחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים. מה משה רבנו אמר לפרעה? כך חצות הלילה, למה? הקדוש ברוך הוא יודע את עיתה ואת רגעיו, אז הוא יכול להגיד חצות. אבל אני בשר ודם, שמה ההצטגנינים יטעו, השעון שלהם יפגר, השעון שלהם יתקדם, אז יגידו שאני בדאי, שאני שקרן, לכן אני אומר כך חצות. זה תלמיד חכם ששומר את עצמו ממלכודת. תגיד, אתה יודע את התירוץ? אולי, יכול להיות. כמה דבר מחסות אתה יודע? אני יודע חצי שס. בוחן אותו מלוז, וחצי השני. שם אני... אז זה לא טוב. צריך אדם להתרחק מהדברים האלה. שמה תתבדה, שהרי משה רבנו, הקב"ה אמר לו, כה אמר השם בחצות, והוא אמר לו, כה אמר השם כחצות. כמה צריך האדם להיות זהיר בלשונו. לא להחליט על סמך חשד. הוא חושד שמי עשה את זה, זה בטח זה עשה. ובאמת הוא לא עשה. הנה הוא נמצא ליד המקום שנעשה בו העוול. לא, מי אמר? עכשיו הוא יזדמן לשם. כמה האדם צריך לימוד זכות כדי שלא לבוא חד ושלום ושלא להחליט על סמך חשד. עכשיו נגיע לתירוצים. למה באמת הכהן, לא, התלמיד חכם לא יכול להגיד בפה שזה נגע, גמרנו, זה תמה. שיגיד ישר, אומר התוספות יום טוב, נראה לי מפני דרך ארץ שצריך לנהוג עם הכהן. איפה הדרך ארץ שלך? מי צריך להגיד תמי אותו? אתה הוא הכהן. אז מה אם אתה תמיד חכם? בתורה כתוב, הוא בא הכהן וראה את הנגע. הוא בא הכהן, רק הכהן יש לו רשות. אז זה תפקיד שלו, אתה לוקח לו את התפקיד? זה לא יפה, זה לא דרך ארץ. נראה לי מפני דרך ארץ שצריך לנהוג עם הכהן. כן? וזה בשתי אופנים. אם הכהן הוא אדם חשוב, אז אתה פוגע בו. הוא גם תלמיד חכם. אתה יותר ממנו, למה אתה צריך להגיד את המילה תמי? וזה התפקיד שלו. ואם הכהן הוא עם הארץ, גם כן, אין פה דרך ארץ. יש לנו בתורה דוגמאות לזה. כמה צריך אדם לשמור, לתת כבוד למי שגדול ממנו, או בשנים, או בחוכמה. ויעל לבן ובתואל. ויעל לבן ובתואל, ויאמרו מהשם יצא הדבר. לא נוכל לדבר אליך רע או טוב. מה רשי אמר? רשע היה. מי? לבן. היה רשע וקפץ להשיב לפני אביו. כתוב, ויעל לבן ובתואל. תורה בכוונה הדגישה את האמת, מהעל הראשון, כדי שתלמד מזה שזה לא דרך ארץ. וגם כן יצא רחל. למה מתה רחל לפני לאה? הרי רחל הייתה יותר קטנה מלאה. בדרך העולם, שמי שיותר גדול הוא נפטר ראשון, אחר כך זה שפחות ממנו. למה? אומר, בתען רחל ולאה. כתוב שרחל ענתה לפני לאה. אחותך לאה יותר גדולה ממך. למה את לא נותנת את הכבוד? יעקב אבינו לקח אותם לשדה, דיבר איתם. ונו, מה אתם אומרים? אני יחזור לבית אבא או לא? כן? ותען רחל ולאה. למה את עונה לפני אחותך? ותאמרנה לו, עוד לנו חלק נחלה בית אבינו. רבי יודן אמר, למה היא מתה? מפני שדיברה בפני אחותה. למה את מדברת לפני אחותך? ורבי יוסי אומר לו, היא מתה מקללתו של אותו זקן. מי יודע הזקן? יעקב אבינו. היא מתה בגלל מעניין, יונתן בן עוזיאל, שמעו את הלשון שלו. אומר ככה, ואתיבת רחל בהסכמותה דלאה. מה פירוש? שרחל לא ענתה לבד מעצמה, אלא היא שאלה את לאה, את מרשה לי לענות? לענות ליעקב? מה כן? תעני. אז היא קיבלה רשות. אז יוצא שיונתן, תרגום יונתן, הוא הולך לפי רבי יוסי. רבי יוסי אומר, לא מזה היא מתה, בגלל שהיא ענתה לפניו. זה עונש מאוד כבד, אז מה אם היא דיברה לפני אחותה? היא חסר דרך ארץ. אז תלמד אותה דרך ארץ, זה הכל. אבל שהיא תמות בגלל זה, לא מסתבר לרבי יוסי, אלא באמת למה היא מתה? בגלל הכללה שיעקב אבינו קילל. אשר ימצא בידו ומת. אז מהכללה של צדיק, הצדיק מדבר, אוי ואבוי כמה צריכים להיזהר. אדם לא יודע את הכוח שלו. לא יודע, לפעמים המילה שהוא אומר יכולה לפעול. אי אפשר לדעת. אפילו אם הוא לא מחשיב עצמו צדיק, אבל הוא ידוע בתור אדם צדיק, צריך לשמור, לא לקלל את הילדים שלו. לא לקלל. היה אבא שקלל את הבת שלו, עשתה לו צרות הרבה, מה לה ירצון? תתחתני ולא ילך ילדים. עד היום אין לה ילדים, כבר זקנה. אז כמה אדם צריך להיזהר שלא לחטוא בלשונו. לא לחטוא בלשונו. וגם באמת בבית, כמו שאמרנו, צריך אדם לשים לב, לסדר שהבן יכבד את מי שמעליו. לפי דעת רבנו אריזל, לפי רבנו אריזל, כל מי שיותר גדול ממך, אתה צריך לכבד אותו. כמובן, כולנו צריכים לכבד את ההורים שלנו. עכשיו, את הבכור, כולם צריכים לכבד את הבכור. אתה מגיע לשני, אלה שמתחתיו צריכים לכבד אותו. אבל השני והראשון לא חייבים בכבוד השלישי. כן, זה הולך לפי הסדר. יושבים על השולחן. אבא יושב בראש השולחן. אמא יושבת לידו. האחים, קודם כל הבכור, כמו שהיה יוסף הצדיק. הבכור כבכורתו, והצעיר כצעירתו. היה מכה בגביע, אומר, אתה ראשון, תשב פה. אתה השני, תשב פה. אז יש עניין שהסדר הזה נותן כבוד, שכל אחד יכיר את מקומו, איזה הוא חכם המכיר את מקומו. זה ימנע הרבה ריב בבית, זה ימנע הרבה מחלוקות בבית. למה? אדם שמכבדים אותו, הוא משתדל להשאיר את הכבוד ולא להוריד את הכבוד שלו על ידי שהוא מתקוטט, או על ידי שהוא אומר דברים שהם לא יפים. הוא לא יוריד מהכבוד שלו, כי נותנים לו כבוד. אם אדם לא נותנים לו שום כבוד, אז הוא מחפש את הכבוד במקום אחר. לכן צריך אדם להיזהר, באמת צריכים ההורים להנהיג שמה שיהיה סדר בבית, ושלא יהיה אחד יקפוץ לפני חברו. עוד תירוץ נוסף, לכן הקפידה התורה שלא יאמר נגע, נראה לי אומר התוספות יום טוב, כדי שלא לפתוח פיו לשטן. למשל, ילד עולה על כיסא, תיזהר אתה תיפול, אל תגיד לו ככה, תיזהר שלא תיפול. זה ככה צריך להגיד, תיזהר שלא תיפול, כי תמיד אתה צריך לפתוח את הפה שלך לטובה, ולא ל... הנה עם ישראל, הגמרא אומרת, אמר רבי שמעון בן לקיש ורבי יוסי, כמאמר רבי שמעון בן לקיש ורבי יוסי, מה אמרו? לעולם הנפתח הדף פי בשטן, שעם ישראל אמרו, כמעט כסדום היינו לעמורה דמינו. מה אמר להם הנביא ישעיה? אמר להם, שמעו דבר השם כציני סדום עם עמורה. מיד קרא להם בשם ציון עם עמורה, עמורה וסדום. למה? כי הם פתחו, לא לפתוח פי בשטן. למשל, ילד הולך לעשות בחינה, תיזהר שלא תצליח. למה אתה אומר לו ככה? תגיד, תיזהר להצליח, אני מברך אותך שתצליח. בפתח אליהו אנחנו אומרים מלכות פה, תורה שבעל פה. מה זה מלכות פה? הפה הוא מלך, תדעו לכם, הפה הוא מלך. כל עוד שאדם לא הוציא מהפה שלו דבר, כן? אז אם הוא מוציא מהפה, סימן שהוא חתם, עשה חתימה, הפה הוא מלך. ולכן צריך להיזהר. למשל, אדם הולך לישון בשבת, אז צריך להגיד, ריבונו של עולם, הרי אני הולך לישון כדי שיהיה לי כוח ללמוד תורה, ושינה בשבת תענו. ככה אומר הפי ליועץ, שאדם צריך להגיד לפני שיושן בשבת. הוא אומר, ואף על פי שהוא לא מכוון לשם שמיים, הוא רוצה בשביל להתענג, כן? אף על פי כן, הפה הוא מלך. כמה שהוא אומר בפה שלו, אני הולך לישון, כדי שיהיה לי כוח ללמוד תורה, וזה שולחן ערוך מפורש, בחלק ב', משלב הוראה בחלק ב', שם בסימן ר' למד א' כמדומני, הוא מביא את זה, שולחן ערוך. כמה צריך האדם, אומר, אני הולך לישון, כדי שלא ישתגע מרוב לימוד. זה הלשון של השולחן ערוך. הוא מדבר על אנשים שיושבים ועוסקים בתורה יומם ולילה, שבאמת חוסר שינה יכול להביא את האדם לשיגעון. אני זוכר שלמדנו, היינו בחורים, למדנו בישיבת חדרה, והגיעו שתי שוטרים, שעה 11 וחצי בלילה, שתי שוטרים הגיעו לישיבה. מה קרה? תראו, יש איזה בחור אחד שהוא שוכב על הכביש, הוא לא רוצה לקום מהכביש. אולי אתם, הוא בחור ישיבה, אולי אתם, כנראה שהוא לא בסדר בשכל, אולי אתם תצליחו, הוא רואה אתכם שאתם בני תורה, אולי יבוא איתכם. באמת ככה היה, הוא בא. הלכנו לשם, הוא בא איתנו. חקרנו עליו, הוא למד באיזה ישיבה בצפון, והיה יושן אולי שעתיים או שעה ביממה, עד שישתגע. גם זה אסור. אדם לומד, 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 צריך לתת שינה לעיניו ותנומה לעפעפיו, וזה לשון השולחן ערוך, שלא ישתגע מרוב הלימוד. וגם יש אור החיים שאומר, אם היו יודעים בני אדם את הסוד של התורה, גם הוא אומר לשון משתגעים, אבל זה בכיוון הפוך, שלא להפריז, לא להפריז. אז אם הוא אומר בפה, אני יושב כדי שיהיה לי כוח ללמוד, בסדר גמור. הפה הוא מלך, הפה פוסק, אז ככה זה יהיה. אני אקרא לכם דברי ספר חסידים על העניין של הדיבור. כלל החוכמה שתיקה, מילה בסלע, שתיקה בשניים. כשאני מדבר, אני מתחרט. פעמים אדם מדבר, אוי, למה אמרתי ככה? סליחה, סליחה, זה לא נכון מה שאמרתי. לך תוציא עכשיו לכל הקהל שאתה דיברת לשון הרע על מישהו, ועכשיו אתה רוצה להגיד להם שלא. צריך לגשת לכל אחד, להסביר. חבל. כשאני מדבר, אני מתחרט. וכשאני מדבר, אני מתחרט. איך אומרים, המילה, כשהיא בתוך הפה, שווה זהב. כשאתה מוציא אותה מהפה, היא שווה עפר. או כשהדיבור בתוך הפה, אתה שולט עליו. אבל כשיצא מתוך הפה, הוא שולט עליך. כי אתה מתחיל להתחרט, למה אמרתי ככה? על שלא דיברתי, אני שליט ומושל על דבריי. אבל כשיצא הדבר מפי, אז הדבר מושל בי. זה לשונו של הספר חסידים, ממש דבריו נפלאים. כמה דברים נכונים. ואנחנו רואים את זה בחוש, שאדם צריך, לפני שמגלה דבר, למשל סוד, רוצה לגלות סוד, צריך להיזהר. אולי מה שאתה עכשיו מגלה, עוול, הגמרא אומרת במסכת יומה, 22 שנה, ולבסוף גילה את הסוד, ורבי מאיר מהישיבה. עד שאנחנו מסתכלים, הוא שמר סוד, 22 שנה שמר סוד. לפעמים אדם זה בא לו על הלשון להגיד, והוא לא אמר. כנראה היה משהו מיוחד. אבל אצל רבי מאיר אין חוכמות. אתה צריך כל החיים לשמור. ביקשו ממך לשמור סוד, כל החיים. ראית איזה דבר משונה, ואתה בטוח שככה הדברים, אל תספר. אם דבר מגונה, דבר לא טוב. שמע, אני ראיתי את פלוני עושה כך וכך. לא מאמין לך. אני ראיתי. למה? בשביל מה אתה צריך להגיד? ולאמת את דבריך. מחר אתה תלך לישון, תגיד חבל שאמרתי את זה. למה אמרתי? הוא לא מאמין, הכי טוב, שלא יאמין. אני יכול לקחת את הדברים בחזרה. אבל אחרי שדיברת, זהו, אין מה לעשות. כמה אדם צריך לשים לב. וכמה החשיבות של התורה. הרי הפה שלנו משמש אותנו לתפילה, לברכות, ובפרט ללימוד התורה. אם לא היה אדם פה, לא, איך ילמד תורה? הפה הוא חשוב מאוד. היה מסופר על החפץ חיים, שהיה מצב בישיבות, היה איזו תקופה, שהיה מצב בישיבות גרוע מאוד מבחינה אוכל. ממש אנשים בחורים היו רעבים לאוכל, ולא היה אפשרות להשיג אוכל. והשתמשו כמובן בכל מיני לחם יבש וחתיכות וקליפות של תפוזים וכו'. אז רבי חנן וסרמן, התלמיד המיוחד של החפץ חיים, אמר לו, כבוד הרב, הרי שכר מצוות ביעל מלכה, נכון? השכר של המצוות בעולם הזה הוא גדול מאוד מאוד מאוד. אז בואו נוותר על איזה דקה אחת של לימוד תורה, ובתמורה לזה יתנו לנו שפע, וככה כל הישיבות יוכלו להתקיים. אז נו, מה אנחנו היינו אומרים? בטח, תעשה ככה, למה לא? לא נורא, יהיה פחות דקה. ענה לו החפץ חיים במשל. משל לילד שמצא מטבע יקרה מאוד, וניגש לחנות ממתקים, והושיטה למוכר, כדי שייתן לו בתמורת הממתקים. הסתכל עליו המוכר ואמר, זהו מקח טעות, הבא מחיסרון דעת. מה, איך אתה רוצה לפרוט כזה מטבע חשוב, שווה אלפי אלפי שקלים בשביל ממתקים? איך אפשר, ככה הוא ממשיך ואמר לרבי חנן וסרמן, איך אפשר לבזבז מטבע יקרה בתמורת ממתקים? וגם צורך קיום הגשמי של הישיבות תמורת רגע של תורה זה בגדר מקח טעות. זה מקח טעות. לבוא ולמכור רגע אחד של תורה, אין דבר כזה. לא מוכרים, תורה לא מוכרים. תורה רק לומדים וצוברים לעולם הבא. האמת שגם המצב שלנו היום לא מצב כל כך חלק. גם כן, היוקר יאמיר, אתה הולך לקנות, פתאום אתה רואה, מה זה, מה זה? למה יצא לי החשבון ככה? מה, מה זה המספר הגדול הזה? אומר לו, זה כך וכך. מה, התייקר? כן, התייקר. כמה אדם צריך לשים לב שאצלנו המצב אותו דבר. יש הרבה עניין כמו היתר כזה לאברכים לצאת לעבוד. מה אני אעשה? יש לי 10 ילדים ושכירות וזה, אני לא מספיק, אני אצא לעבוד. כן? אתה בטוח שאם תצא לעבוד, אתה תצא ראש עם החובות שלך. ככה היה לך ברכה בכסף. היית לומד תורה, ואת המעט כסף שהיית מקבל, הקשבחו, היה עוזר לך. 10 שנים אתה חי, יותר מ-10 שנים אתה חי, ברוך השם, בדוחה כזה. מה קרה? קרה משהו? נכון? זה קשה. אבל לצאת לעבוד, הרחוב כל כך פרוץ, שאם היום האישה בוכה על חוסר פרנסה, מחר היא תבכה שבעלה ירד ברוחניות, וסופה שתהיה מוכנה לתת כל הון שבעולם בשביל שיחזור לתורתו. אבל אז יהיה מאוחר. אז יהיה מאוחר. לפעמים האישה דוחקת, נו, אין לנו, אין לנו, תצא לעבוד, תצא זה, תעשה קורס כזה, קור כזה. הוא לא ירוויח יותר ממה שנגזר עד בראש השנה. זה רק הטעיה, זה רק הטעיה. זה רק הטעיה, זה לא נכון. לא יוכל להרוויח פרוטה אחת יותר ממה שנגזר עליו בראש השנה. ויאמר השם אל משה, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען. אז הראשי אומר, למה נשמחה פרשת שלח לך לפרשת מרים? הרי קראנו בסוף בעלותך שמרים דיברה על משה רבינו לשון הרע, ועכשיו פרשת מרגלים, למה נשמחה? אומר רש"י שרשעים אלו ראו ולא לקחו מוסר. מה זה ראו? עומדים על זה המפרשים, מה זה ראו ולא לקחו מוסר? תגיד, רשעים אלו לא לקחו מוסר, מה חסר? מה זה ראו? כי לכאורה, מה אתה רוצה שאני אלמד מרים? שאסור לדבר, שאסור לעשות עבירות, שמי שעושה עבירות יש לו צרעת? זה לא ראיה, יכול להיות שזה היה איסורים של אהבה. ברוך הבא כבוד הרב. יכול להיות שזה איסורים של אהבה, מה שהיה לצרעת, זה לא בגלל שהתביע לשון הרע, בגלל שכשבחו מביא איסורים של אהבה. ולא, איסורים של אהבה, הכשבחו מביא אותם בסתר. אף אחד לא רואה, מתחת לחולצה. יש צרעת, אבל לא בפנים, לא בידיים. אם זה בגלוי, סימן שזה לא איסורים של אהבה. לכן, אומר, רשעים אלו ראו ולא לקחו מוסר. אם ראו, סימן שזה לא איסורים של אהבה. אז מה זה? זה איסורים שצריך ללמוד מהם לקח, שלא לדבר לשון הרע. גם הם דיברו לשון הרע. כולם אנשים. אומר רש"י, באותה שעה כשרים היו. פעם שמעתי מהרב, שכחתי את השם שלו, הרב כהן, הרב של תלפיות. הוא אמר ככה, אמר, מה זה אותה שעה כשרים היו? הרי הם הלכו יום לשנה, יום לשנה. על כל יום הם עשו שנה, כן? עכשיו, כמה שעות יש ביום? 24 שעות, כן? ובכל שנה, כמה יש בכל שנה? יש לך ככה, 12 חצאי חודשים כנגד 24 שעות. אז על כל שעה שהם הלכו בתור מרגלים, כן? נגזר עליהם שנה. שאם תעשה חשבון, אתה תראה שחסר מ-40 שנה, חסר חצי שנה. איך יכול להיות חסר חצי שנה? אז הוא אומר, שאותה שעה כשרים היו, שעה אחת הם היו כשרים, אז על השעה הזאת הם לא נענשו. השעה הזאת עולה חצי חודש, אז על החצי חודש הם לא נענשו. הם לא נענשו. ויקרא משה להושע בן נון יהושע. אז כתוב, כשראה משה את הענבה של יהושע, אז הוא קרא לו, מי יהושע? הוא קרא לו יהושע. מה זה קשור לענבה? אתה רוצה לעשות שינוי השם, אז הם בודקים אם אתה ענב או לא ענב, עושים לך שינוי השם? איך זה הולך? אלא, ידוע שכשקמים בתחיית המתים, קמים לפי סדר א' ב'. אז מי שהשם שלו אברהם, ככה הוא קם ראשון. אחר כך, לאט לאט, בספר טלפונים רואים את זה, כך, קודם כל האלפים, אחר כך הבטים, אחר כך... אז יכול לבוא יהושע בן נון ולהתרעם, משה רבנו, מה אתה עושה לי? אני קוראים לי הושע, זה אות ה', ואתה רוצה לקרוא לי יהושע, זה אות י'. תראו בפנקס טלפונים, כמה טלפונים יש, מי ה' עד י'. אז איך אתה עושה לי ככה? אבל יש מדרש שאומר שאם אדם ענב, הוא קם לא כסדר א' לפני, לפני שקמים א' ביתים, הוא כבר קם. איך כתוב שם, הקיצו ורננו, שוכני עפר, מי שהיה כמו שכן של העפר, שהוא היה ענב, הוא יקום ראשון. אחר כך לפי א' בית, עכשיו זה מובן. כשראה משה את הענבה של יהושע, אמר, הוא ענב, אני לא דואג, הוא לא יתרעם עליי אם אני אשנה לו את השם מיהושע ליהושע, ולכן, ויקרא משה ליהושע בן נון יהושע. עוד כתוב, והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ. מה זה והתחזקתם? אפשר להסביר, פעם חשבתי להסביר שהפירות היו ענקים. רמז להם שהפירות שם הם ענקים. אתם צריכים והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ. צריך הרבה כוח כדי להרים את התאנה ואת הרימון. אבל הרמב״ם, לפי הרמב״ם זה יוצא פירוש אחר. הרמב״ם אומר, אם אדם רוצה לקנות את הכרם, אז הוא בוצר אשכול הענבים, ובזה שהוא מקביע אותו, הוא קונה את כל הכרם. עושה חזקה, זה נקרא לעשות חזקה. אז הוא אומר, והתחזקתם, איך תעשו חזקה? ולקחתם מפרי הארץ. תקחו מפרי הארץ, אז זה יהיה חזקה. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן. אמן, שלמות.